We hope you enjoy this recording of a live broadcast brought to you via the ETIM Network, the online, live, interactive division of Torah in Motion. For more learning opportunities, please visit www.torahinmotion.org.
Boker Tov. הייתי רוצה ברשותכם לנסות קצת לעשות לימוד בהבנה של א' מקומה של ארץ ישראל מתוך הפרשות שאנחנו עוסקים בהן, הפרשות של אברהם, פרשת לך לך, פרשת וירא. נסות להבין איך זה קשור בעידן של גלובליזציה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, כי אני רוצה לטעון שאברהם אבינו הגיע מדור של גלובליזציה. אנחנו נראה קצת, נדבר בסוף על הסיפור של דור הפלגה, מופיע בסוף פרשת נוח, ותהי כל ארץ שפה אחת ודברים אחדים, שזה ממש מצב של גלובליזציה, שיש יתרונות ויש חסרונות כמו בכל דבר. אנחנו באים מתוך זה ננסה להגיע לדברים שהם מאוד מעשיים, גם להשקפת העולם וגם אולי להבין קצת את ה-challenges, את האתגרים שיש לנו היום במדינת ישראל. אני רוצה לפתוח אחת הפרשה שקראנו השבת, ולך לך, מקור אחד. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הוא מסביר רש"י, כולנו מכירים את רש"י. אומר רש"י, לך לך להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול. רש"י מוסיף שני מילים. התורה מוסיפה מילה אחת. למה? כי כתוב לך, אבל לא רק לך, אלא לך. לך זה האקסטרה, זה המילה המיותרת. מסביר רש"י, למה צריך את הלך? מה זה הלך? להנאתך לטובתך. אני רוצה לנסות להבין מה רש"י בא ללמד אותנו. אם מדובר כאן בטסט, בניסיון הראשון של אברהם, ניסיון ראשון מתוך 10 ניסיונות, מה אנחנו רוצים, מה האינטרס להראות בכל ניסיון? שיש כאן ניסיון קשה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם, תלך לארץ ישראל, זה קשה. אגב, זה באמת קשה. מה קורה כשאברהם מגיע לארץ? מה קורה מיד? רעב, הוא צריך לעזוב את הארץ. מה קורה אחרי שהוא חוזר לארץ? יש לפני כן את הסיפור עם לוט, לא מסתדרים, נפרדים. יש את המלחמות, סדום. המצב לא כל כך פשוט בארץ. לא משהו חדש. אז אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם, אני רוצה לראות מסירות נפש, כמו בעקדה, תלך לארץ ישראל, יהיה שם קשה, אני מבין. אבל למה צריך להבטיח לו להנאתך ולטובתך? לפלא שלו.
גם המלחמות, גם הרב, יכול להיות יותר טוב ממה
זה יכול להיות, אבל עדיין זה מוריד מהניסיון. כי אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, שאלו אותי בדיוק אם אני הולך לדבר על עלייה. אם בא שליח עלייה, אומר לך, תשמע, תעלה לארץ, אתה תקבל את הבנפיט הזה ואת הבנפיט הזה, ויהיה לך מצוין. זה מה שאומרים. אתה מיד אומר, רגע, יש פה, זה שליח עלייה, הוא רוצה בסוף את הקרדיט על המספרים שהוא עלה לארץ, משהו פה לא נכון. אבל כשבא הקדוש ברוך הוא, והוא לא שליח עלייה, והקדוש ברוך הוא אומר לך, להנאתך, לטובתך, אז מה הביגדיל בניסיון פה? זו שאלה ששואל אותה הרב חרל"פ. אבל אני רוצה לפתוח דווקא מהשאלה הזאת, כי אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שאנחנו נתקלים בה בעוד מקום. וזו שאלה הלכתית. בוא נחשוב, בוא נזכר, בנוסח של ברכה אחרונה, שאנחנו אומרים כמעט בכל יום. גם בברכה אחרונה אנחנו חולמים על חזרה לארץ ישראל. ומה אנחנו אומרים שם? מה הסיבה שאנחנו רוצים לחזור לארץ? ועלינו לתוכה, או לעלות לארץ, למה? ושמחנו בבניינה, ומה אומרים אחרי כן? ונוחה מפריה ונשבע מטובה. מה זאת אומרת? זה האולטימט גול. בשביל זה אנחנו רוצים לעלות לארץ? לעלות לארץ בשביל לאכול מפריה ולשבע מטובה? With all the respect, יש אוכל מצוין בארץ ישראל, אבל יש גם, אני ראיתי פה בדרך הרבה מסעדות כשרות, טובות, בתורות. זה הסיבה, לאכול מפריה ולשבע מטובה? בשביל זה אנחנו מחפשים, חולמים לעלות לארץ ישראל. אנחנו אומרים את זה כבר 2,000 שנה, את הברכה הזאת. האמת היא שהברכה הזאת הייתה במחלוקת. הנוסח, לא הברכה, ה-wording, הנוסח, היה במחלוקת. בואו תראו את הדברים שכותב הטור במקור 2. כותב הטור, ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לו, בוא, יש אגב לכולם את הדפי מקורות, זה שם, מי שצריך, על הסדר גבוה. ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. יש אומרים את הנוסח הזה, אומר הטור, הוא אגב מצטט פה את הסמג, ואין לאומרו, אנחנו לא צריכים לומר את זה, אסור להגיד את זה, לא ראוי להגיד את זה, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה. אנחנו לא חומדים את הארץ בשביל פריה וטובה, אלא בשביל מה? אלא לקיים מצוות התלויות בה. ואדוני אבי הראש, כך אומר הטור, לא היה אומרו, גם לא היה אומר ונודה לך, אומר הטור, לא צריך להגיד את זה. למה לא צריך? It's inappropriate. זה לא מתאים לבוא ולבקש את הארץ בשביל מה? בשביל הגודנס, בשביל טובה. נוכל מפריה ונשבע מטובה. שוב, זה כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, למה תלך לארץ? להנאתך ולטובתך. יש כאן משהו שקשור בכניסה לארץ, שקשור בפלז'ה, בהנאה, בטובה, לאכול מפריה ולשבוע מטובה. וזה דבר שאנחנו צריכים להבין. אולי בשביל להבין את זה, נחזור עוד צעד אחד אחורה. בואו נחזור לסיפור של גן עדן. בגן עדן יש לאדם מצווה אחת שהוא מצווה. באיזה מצווה אדם מצווה בגן עדן? אתה בטוח? פרובו זה לא מצווה, פרובו זה ברכה. אז לעובדה לשומרה זה יותר, זה ייעוד, זה destiny, זה לא מצווה, כן? יפה. המצווה הולכת כך, הופיע בפסוקים בסוף מקור 6, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה המצווה? ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם לאכול מכל הפירות. זה נכון שהוא גם מצווה מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. יש פה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אגב, למה תמיד אנחנו זוכרים את הלא תעשה? חושב שזה בגלל, זה בעיה שיש לנו עם התורה. לא, אל תדאג, סליחה, זה לכולנו. אנחנו תמיד תופסים את התורה בתור סט קובץ של איסורים, אסור ואסור ואסור. ולכן מיד ששואלים מה אומרת התורה, מה התשובה האינסטינקטיבית שלנו? לא.
אבל זה משהו טבעי לאכול. זה לא טבעי מבחינת.
זו שאלה מצוינת. אם זה טבעי, אם זה טבעי, למה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות את זה? שאלה מצוינת.
אולי
לציין
את ה... לא
תעשה. אז אנחנו תכף ננסה לראות. אני רוצה לטעון שזה לא רק בשביל זה. אגב, אני חושב שהתפיסה הזאת זה התפיסה שבגללה להרבה אנשים קשה להתחבר ליהדות. לא ההצגה הזאת של התפיסה. אני אתן דוגמה. בטוח שכולכם נתקלתם בזה. מה קורה? הגיע לכם בשבת ילד קטן, זה יכול להיות הבן, זה יכול להיות האורח, לא משנה. בין 4-5 הוא שואל, תגידו, למה אסור להדליק אור בשבת? אבא, אמא, למה אסור להדליק אור בשבת? מה נגיד לו? מה תהיה התשובה האינסטינקטיבית? בלי לחשוב, בלי פילוסופיה, מה נגיד לו? כתוב בתורה, נגיד לו, השם אמר שאסור. In other words, אנחנו אומרים לו כך, תשמע, כיודי, אם זה היה תלוי בי, אז הייתי נותן לך להדליק אור. מה לעשות שהשם אמר שאסור? עכשיו, אם זה הקייס, לא פלא שהילד גדל, ומה יש אצלו בראש, בדמיון שלו, איך הוא רואה את הקדוש ברוך הוא את התורה? זה הפארטי קילר. נכון? כל פעם שאני רוצה לעשות משהו כיף, מה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא, התורה אומרת לא. אפשר להגיד את זה באותה מילים, אבל בדיוק הפוך. אפשר להגיד לו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, מתנה נפלאה, השבת. יש ספשייל אטמוספיר, יש אווירה מיוחדת. אנחנו יושבים ביחד, כל המשפחה, אוכלים, שרים, הולכים לבית הכנסת, מתלבשים יפה. אבל בשבילו לקלקל את המתנה, הקדוש ברוך הוא ביקש שלא נדליק אור בשבת. אמרנו אותו דבר, כי מי אמר את הלא? הקדוש ברוך הוא, אבל עם מה התחלנו? עם הכן, עם הצד הפוזיטיבי. התחלנו עם הכן, התחלנו עם הצד הפוזיטיבי, למה? כי זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. איפה הוא אמר את זה? גם בגן עדן. הקדוש ברוך הוא התחיל לא מהלא, אלא מהכן. אגב, ובזה אני אסיים את הסייד נאות, איפה הייתה הטעות של חווה? ומה חווה שינתה מהציווי של הקדוש ברוך הוא? יוסיפה לא לנגוע, זה נכון, אבל יש עוד משהו יותר בהתחלה. אין פה את הפסוקים, תקשיבו, אני אגיד אותם בעל פה. חווה אומרת כך. ואת אומר חווה על הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו. אותם? היא אומרת לו, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו. איפה היא שינתה? יפה. כלומר, מה היא תפסה שמה השם אמר? את הלא. היא הפכה את הקדוש ברוך הוא שוב מהדבר הטבעי ביותר, משהו מבחוץ. כמו שוטר. אז לכן היא גם מוסיפה את האיסור של הנגיעה. כי כשמאבדים את התחושה הטבעית של התורה, אז לא פלא שמוסיפים עוד ועוד איסורים. זה אגב קורה לנו תמיד. מה קורה שעושים בהיי-ווי? ואנחנו קצת מעל הספיד לימט, ופתאום רואים איזה מכונית של משטרה. צד ימין, מה התגובה האינסטינקטיבית? סלו דאון, נכון? לכמה אנחנו עושים את הסלו דאון? לא לספיד לימט, הרבה מתחת. למה? זה פסיכולוגי. כי כשיש שוטר, don't want to take any chances. כשיש שוטר, אתה לא לוקח שום סיכונים, אתה לוקח עוד איסורים, עוד מקדם בטיחות, עוד precautions, וזה מה שבדיוק היא עושה. חבל. anyway, בואו נחזור לנושא שלנו. אז המצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, מהי המצווה? לאכול. עכשיו שוב, בואו נחשוב. מה היה קורה אם אדם לא היה חוטא בגן עדן? מה הייתה כל התורה שלנו עד היום? לאכול פירות. נכון, קור. כאילו לאכול פירות, חוץ מעץ אחד, בסדר, נסתדר עם זה. בשביל זה נבראנו? שוב, דיברנו על נכנסים לארץ בשביל להנות. נכנסים לארץ בשביל לאכול פירות. הקדוש ברוך הוא בורא אותנו, למה? לאכול פירות. מה פתיר? בשביל זה נבראנו? בואו נקרא עוד קצת בפסוקים. במקור 6. אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ויום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא יותיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. בואו ננסה לראות מה יש לנו פה, או מה אין לנו פה. יש תיאור של הבריאה, חסרים שלושה אלמנטים. אלמנט ראשון, אין שיח, אין עשב. לא גדל שום דבר, אין עצים, אין צומח. זה האלמנט הראשון שחסר. וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח. בואו נראה, מה האלמנט השני שחסר? כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, מה חסר? גשם, מטר, זה האלמנט השני. ומה האלמנט השלישי? אדם עין, לעבוד את האדמה. אוקיי, אין צומח, אין גשם ואין אדם. אתם יודעים מה אני מבין מזה? יש לקדוש ברוך הוא הפוטנציאל. צומח. יש לו גן. יש לו גשם למעלה. מה חסר? מה חסר? חסר לו גארדנר, חסר לו גנן. ואדם עין לעבוד את האדמה? זה מה שכתוב פה. יש צומח, זה עוד לא גדל. זה עדיין לא, אבל זה עוד מעט. יש גשם, אבל חסר את הגנן, את הגארדנר. בואו נראה, זה ממשיך בפסוקים. אני מדלג לפסוק זין. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח בפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, מה אפשר לעשות? לטעת את גן עדן. ויתה השם אלוקים בגן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. עכשיו יש אדם, יש גנן, אז מה אפשר לעשות? שמים אותו בגן עדן, מצוין. וזה מה שהזכרת קודם, ויניחהו בגן עדן, למה? לעובדה או לשומרה? מה אדם צריך לעשות? להיות גארדנר, להיות גנן, לעבוד את גן עדן. שוב, בוא נשאל את אותה שאלה. מה היה קורה אם אדם לא היה חוטא? מה היינו כולנו עושים עד היום? גינון בגן עדן. זה הכל, בשביל זה העולם נברא. בשביל זה אדם נברא, בשביל לאכול פירות ולעשות גינון בגן עדן? דברים אלה קשים. ברור שזה הכל סימבולי. כל הסיפור כאן הוא סימבולי, והסיפור הזה בא ללמד אותנו משהו. לגבי התפקיד שלנו כאן בעולם. למה העולם נברא? למה אנחנו כאן בעולם? בוא נחזור ל-very beginning, להתחלה, לבראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את הכל, אבל מה היה בראשית? בראשית הייתה? מה זה טוב ובואו? כאוס, בלגן. הכל מצטף, הכל מעורבב. מה מעורבב? מה מקסאפ? השמיים והארץ. יש עולם של כאוס, אין שום סדר בעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא בבריאה? סדר. הקדוש ברוך הוא בבריאה, הוא גם יוצר, אבל יותר מאשר יצירה, הקדוש ברוך הוא מבדיל. הפועל שמופיע מספר פעמים רבות בבריאה זה הפועל של הבדלה, ויבדל. זה קורה ביום הראשון. מה הקדוש ברוך הוא מבדיל ביום הראשון? בין האור ובין החושך. ביום השני הקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים התחתונים למים העליונים. הכל עדיין מים, הכל עדיין פלואידי, הכל עדיין רוחני, אבל יש כבר פורמט ראשון של ארץ, ש... ששמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא לאט לאט מנתק ארץ משמיים. ביום השלישי מה יש לנו? איזה הבדלה? בין הים לבין היבשה. יש כבר את הסליד, יש את המוצק, יש את היבשה. יש עוד שלב ביצירה של ארץ שהיא מנותקת מהשמיים. ביום הרביעי איזה הבדלה יש? הבדלה בין המאורות, בין הירח והשמש. ומהי ההבדלה בין המאורות, מופיע בפסוקים? זה היצירה של הפריימוורק, של המסגרת של הזמן. והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. הקדוש ברוך הוא יוצר כאן בארץ מסגרת של זמן. בשמיים אין מסגרת של זמן. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה, ומעל הזמן. הקדוש ברוך הוא מנתק ארץ משמיים. זה תהליך הבריאה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא בורא ארץ ושמיים, זה הכל מקסף, הכל מעורבב. הקדוש ברוך הוא לאט לאט מפריד ארץ משמיים. איך מסתיים הסיפור של הבריאה? אנחנו אומרים את זה בכל יום שישי. ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו השמיים והארץ? יחולו מלשון של כל, שנגמר. יש ארץ לחוד ויש שמיים לחוד. אבל אז, לפני הסוף, נברא האדם. ממה נברא האדם? מארץ ומשמיים? התשובה היא משניהם. הוא נברא הפר מן האדמה, הגוף, אבל מאיפה הנשמה? מלמעלה. האדם הוא היצור היחיד, הבריאה היחידה, שנוצרה מארץ ושמיים, ומה התפקיד שלו? Reconnect, ליצור מחדש את החיבור בין ארץ ושמיים. אבל הפעם בצורה מסודרת. לזה האדם נברא, ליצור את האינטרפייס, את הממשק, את החיבור בין ארץ ושמיים. כל זה בא לידי ביטוי סימבולי בסיפור של הבריאה. באיזה כיוון הצמחייה צומחת? למעלה, upwards. באיזה כיוון הגשם יורד? למטה. הצמחייה באה מארץ, הגשם בא מהשמיים. מה אדם צריך ליצור? את ההרמוניה. אדם צריך להיות באמצע ולדאוג לחיבור הזה, שכל הסיסטם, שכל המערכת הזאת תתפקד. הוא אמור להתפלל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להוריד גשם ולהצמיח למעלה, ליצור את הסירקולציה הזאת. זה התפקיד שלו. אגב, אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע. מה אנחנו אומרים בקריאת שמע? אם שמוע תשמעו על מצוותיי, מה יקרה? נתתי גשמכם ונתנה ארץ יבולה. הקדוש ברוך הוא יוריד גשם, הארץ תצמיח. מה יקרה אם גד פוביד האדם יפסיק לשמוע לקדוש ברוך הוא? מה קורה? כל המערכת מפסיקה לתפקד. נפסק הגשם וחרף השם בכם ועצר את השמיים. אם אין גשם, מה אין? הארץ לא תצמח, ואז מה האוטקאם המיידי? ועבדתם מהרה מן הארץ. גלות. מה קורה לאדם ברגע שהוא חוטא, שהוא הורס את הסירקולציה, את ההרמוניה? מה העונש שהוא נענש? גלות. הקדוש ברוך הוא מגרש אותו מגן עדן. זה העונש שלנו, של עם ישראל. גלות. כלומר, הניתוק מהארץ הוא גם ניתוק מהשמיים. כי מה התפקיד של האדם? ליצור את החיבור, ליצור את הסירקולציה. כל זה בא לידי ביטוי סימבולי בנושא של אכילת הפירות. מהי אכילת הפירות? מה זה הסיפור שאלו, למה אדם, למה צריך לצוות את האדם לאכול פירות? הרי אדם אוכל פירות בכל מקרה. וזה המצווה היחידה שאלנו. אבל המצווה הזאת זה אימפלמנטציה של חיבור ארץ ושמיים. אני רוצה להראות לכם פח נפלא. בואו נהפוך את הדף. זוכרים את השאלה ששאלנו לגבי הברכה האחרונה? למה אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה? תראו מה כותב הבח. מקור 11. תימה, הלא קדושת הארץ הנשפט בה מקדושת הארץ העליונה נשפט גם בפירותיה. יש קדושה בארץ ולכן יש קדושה גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה. גם הפירות יונקים מקדושת השכינה, הם מקבלים מהקדושה של השכינה בארץ, ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. בואו ננסה להסביר מה אומר הבח. אומר הבח, יש משהו מיוחד בפירות של ארץ ישראל. בואו ננסה להבין את זה. מה צריך בדרך כלל בשביל לגדל עץ? איזה תנאי סביבה, איזה environmental conditions אנחנו צריכים בשביל לגדל עץ? מה צריך? צריך מים, צריך סויה, את האדמה המתאימה, צריך את הזרע, שמש, נכון? כל זה נכון חוץ ממקום אחד בעולם. בארץ ישראל זה לא מספיק. בארץ ישראל צריך אלמנט אחד נוסף שהוא מנדטורי, והאלמנט הזה זה שכינה. בלי שכינה עץ לא יגדל בארץ. מאיפה אני יודע את זה? מההיסטוריה. מה קרה 2000 שנה כשאנחנו גלינו מארצנו? גלו ישראל, האקוויז'ן, המשוואה זה מאוד פשוט. גלו ישראל גלתה שכינה עמהם. כשאנחנו יצאנו לגלות, מה קרה לשכינה? יצא לגלות. אין שכינה בארץ, אז מה אין בארץ? אין עצים, מדבר. גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרה ולא תצמיח ולא יעלה בכל עשב. כך כתוב בפרשת ניצבים. כמו מדבר. עכשיו, ארץ ישראל הייתה מקום מרכזי לאורך כל ההיסטוריה. הקרוסיידס ומעשי הצלב, הם ניסו להתיישב בארץ, והטורקים והמוסלמים, כולם ניסו להתיישב בארץ. אבל ארץ ישראל לא פרחה. מהו הסימן הכי חזק לגאולה שמופיע בגמרא? מאוד פשוט, קשור בפירות. בואו נהפוך את הדף. תראו במקור 10, עשרת סנהדרין, אף קופחת. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אין סימן יותר ברור לתחילת הגאולה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי כי קרבו לבוא. כלומר, העצים ייתנו פירות לעמי כי קרבו לבוא, כי עם ישראל חוזר. ותראו מה אומר שם רשי, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, כשנראה פירות בארץ ישראל, מה זה סימן? סימן שאז יקרב הקץ. שוב, האקוויז'ן מאוד פשוט, משוואה מאוד פשוטה. אם אנחנו רואים פירות בארץ, מה זאת אומרת? שמה יש בארץ מחדש? שכינה. אם יש שכינה בארץ, אז אנחנו גם צריכים לחזור. מאוד פשוט, זה סימן הקטע מגונה. עכשיו בואו נחזור רגע לבח. אם זה הסיפור, אם בארץ ישראל אנחנו צריכים שכינה בשביל לגדל פירות, אז מה יש בתוך הפירות שגדלים בארץ? שכינה? נכון, אני תמיד אומר, יש בכל הפירות יש ויטמינים. יש ויטמין A, C. בפירות של ארץ ישראל יש עוד ויטמין נוסף, שזה ויטמין SH, ויטמין של שכינה. זה מה שאומר לנו הבח. אומר הבח, למה אנחנו חולמים לעלות לארץ? למה אנחנו חולמים להיות בארץ? למה חולמים לא רק להיות בארץ, אלא לאכול פירות בארץ? כי בפירות של הארץ יש גם שכינה. אנחנו רוצים לסבוע, לא להיות satisfied רק מהפירות, אלא מהקדושה, מהשכינה שבפירות. זה בדיוק הסיפור של גן עדן. גן עדן זה אותו סיפור. מה זה גן עדן? זה מקום שיש בו שכינה. שם נמצא הקדוש ברוך הוא. בפירות של גן עדן מה יש? שכינה. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם? אתה צריך לחבר עולמות. איך אתה מחבר עולמות? מאוד פשוט. אתה לוקח פעולה, אתה לוקח experience, אתה לוקח חוויה שהיא at the very same time, בו זמנית, גם גשמית וגם רוחנית. מה זאת אומרת? אנחנו הרבה פעמים חיים double lives, חיים כפולים. יש לנו חיים של קודש וחיים של חול, ואנחנו מוצאים את הבאלנס ביניהם. וכשרוצים לחוות חוויה של קודש, מה עושים? הולכים ליום עיון של טריין מושן, לדוגמה. וכשרוצים לחוות חוויה של חול, מה עושים? הולכים למסעדה, לדוגמה. יש לנו שני עולמות, ואנחנו כל הזמן עושים הרבה ג'אגלין בין העולמות, בין עולם הקודש ועולם החול, קדימה ואחורה, back and forth. אבל יש לנו אידיאל, והאידיאל שלנו הוא לא לחיות בין שני עולמות, הוא לחיות בעולם אחד. האידיאל שלנו לחיות בעולם אחד שבו חוויה, פעולה גשמית פיזיקלית היא גם פעולה רוחנית at the very same time. זה השאיפה שלנו, לזה נברנו. כשאדם אכל פירות, זה היה בשבילו לא רק חוויה גשמית, אלא גם חוויה רוחנית. אבל אני אתן לכם אולי דוגמה בשביל להסביר את זה. בואו ניקח את השנים שבני ישראל היו במדבר. 40 שנה היינו במדבר. מתוך אותם 40 שנה, 38 שנה היינו במקום אחד. מה עשינו שם? מה עשינו במדבר? 38 שנה, מה עשינו שם? לעבוד תורה, יפה, זה מה שתמיד אומרים. עכשיו, אני מנסה רגע לחשוב. כשיצאנו ממצרים, מה לקחנו מהמצרים? לקחנו סמלות, לקחנו תכשיטים, כסף וזהב. דבר אחד בטוח לא לקחנו. לא לקחנו שס. נכון? לא לקחנו שס. איך למדו תורה? אתם יודעים מה? אני אתן לכם, תנסו להיות יום אחד, לא 38 שנה. יום אחד בישיבה, בלי one single book, בלי ספר אחד. מה יקרה? מה יקרה לכם יום אחד? תפסו על הקירות. איך אפשר ללמוד תורה בלי ספרים? מאוד פשוט. אומר רבי שמעון בר יוחאי במדרש, וזה הכנה לארץ ישראל, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. מה זאת אומרת? אתם יודעים איפה הייתה התורה שהם קיבלו? בתוך המן. כל יום ירד להם המן, כתוב במדרש, כל יום ירד להם המן מן השמיים, וכשהם אכלו את המן, מה הם אכלו? הם אכלו תורה. זה היה פעולה שהיא לא רק גשמית, אלא גם רוחנית. האמת היא שגשמית זה לא היה כל כך טעים. לא זוכרים את זה, אבל בפרשת עקב, התורה כותבת כך על המן. ויענך וירעיבך, כלומר זה היה רעבון, hunger, זה היה עינוי, affliction. ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן, וכו' וכו', למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה אדם. כשאכלנו את המן, הגוף היה רעב, מה היה סבר? הנשמה. מה המן לימד אותנו למען הודיעך? כי לא על הלחם לבדו, זה לא רק הלחם, אלא מה יש בפנים? מוצא פי השם. היו שם בתוך המן דברי תורה, אנקודד בתוך המן. זה הייתה פעולה שגם רוחנית. שוב, זה סימבולי. התפקיד שלנו זה לא לחיות גם עולם של קודש וגם עולם של חול, אלא לחיות עולם אחד, שהוא גם קודש וגם חול. שכל פעולה גשמית היא גם פעולה רוחנית. לכן אגב, התכלית של היהדות זה לא עולם הבא. אנחנו מאמינים בעולם הבא, אבל אני יכול בשנייה להוכיח לכם שעולם הבא זה לא העיקר. כמה פעמים עולם הבא מופיע בתורה? אפס. חוט י' ג' העיקרים של הרמב״ם. אלה, תגידו תורה, אפשר, יש הרי מדרשים שמכאן רמז לעולם הבא. הרמב״ם כותב י' ג' העיקרים. כמה פעמים מופיע העולם הבא בי' ג' העיקרים? אפס. הרמב״ם מדבר על ימות המשיח, על תחיית המתים. איפה זה תחיית המתים? כאן בעולם. כי הסיבה היא מאוד פשוטה. כי האדם שהוא נברא, הוא היה צריך לחיות כאן בעולם חיי נצח. מתי נכנס המוות לעולם? המוות הוא תוצאה של החץ. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ביום החולך ממנו, מות תמות. אדם לא מת באותו יום. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם דבר מאוד פשוט. אתה יודע מה הבעיה של עץ הדעת? מה קורה לחווה שהיא מתקרבת לעץ הדעת? זה כל כך אטרקטיבי שהיא לא יכולה לעצור את הפאשן, היא לא יכולה לעצור את התאווה שלה. ותראה אותו טוב הוא לעיניים ונחמד עץ להשכיל, היא לא יכולה לעצור. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, דע לך, עץ הדעת, כשתאכל ממנו, זו תהיה הפעם הראשונה שתהיה לך חוויה שהיא רק גשמית, רק פיזיקלית ולא רוחנית. כי זה יותר מדי גשמי. זה יותר מדי, זה יכול to overshadow את החוויה הרוחנית. אתה לא תרגיש את הטעם הרוחני. ולכן, כשתאכל ממנו, מה יקרה? אתה יצרת נתק בין מה? בין הגוף לבין הנשמה. למה נברא האדם, אתם זוכרים? ליצור חיבור בין ארץ לשמיים. אדם, במקום ליצור חיבור, מה הוא עושה בחץ? הוא מנתק עוד יותר ארץ משמיים. את מה הוא מנתק? את הגוף מהנשמה. זה הפעם הראשונה שאדם יש לו חוויה שהיא רק גשמית ולא רוחנית. לכן הוא בסוף ימות. כי מה זה המוות? המוות זה המחיצה בין עולם הזה לעולם הבא. באמת מה צריך להיות? עולם הזה ועולם הבא זה ארץ ושמיים. מה הם צריכים להיות? מחוברים. מה זה החיבור שלהם? לחיות חיי נצח. זה תחיית המתים. אז זה הרמב"ם מדבר. כי זה התפקיד שלנו, ליצור את החיבור. אדם היה צריך בהתחלה לחיות חיי נצח, ליצור את החיבור. איך אנחנו מסיימים את התפילה? מה אנחנו אומרים בסוף עלינו לשבח? והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד, שמו אחד. מה השאיפה שלנו? שאיפה השם יהיה מלך? לא למעלה, אלא איפה? כאן בארץ. שיהיה חיבור של ארץ ושמיים. ובמילים יותר מעשיות, יותר פרקטיות. אנחנו צריכים לחיות חיים שהם down to earth, חיים שמחוברים למציאות, אבל באותו זמן, at the very same time, קדושים ורוחניים. זה לא גם זה וגם זה, זה ביחד. זה ה-challenge, זה האתגר. אגב, זה בדיוק הסיפור של ברית המילה. מה זה ברית המילה? שאברהם מקבל את זה בסוף הפרשה. יתהלך לפניי והיה תמים. מה זה תמים? תמים זה לא, זה גם נאיבי בעברית, אבל תמים זה גם מלשון שלם. תיצור מחדש את החיבור בין הגוף ובין הנשמה. עכשיו אני חושב שנוכל להבין מה זה באמת הציווי של לך לך. תראו את דברי הרב חרל"פ. הרב חרל"פ, גדולי תלמידיו של הרב קוק, היה תלמיד של הרב קוק במקור 15. כותב ככה הרב חרל"פ: התכלית המבוקש, המטרה של העולם, שהגוף יתעלה להתקרב עם הנשמה ולא יהיה שום ניגוד ביניהם, שלא יהיה שום קונפליקט בין הגוף ובין הנשמה, לא להיות הדו פרצופים שהנשמה מושכת לכאן והחומר מושך לכאן, לא לחיות דאבל לייפס, שיש שאנחנו מוצאים תמיד את הקומפרומייז, את הפשרה בין הגוף ובין הנשמה. ולדרגה זו אי אפשר להגיע אלא בארץ ישראל. לך לך להנאתך וטובתך, שתתרומם עד שהנאתך וטובתך יהיו שלמים איתך. תגידי מה אומר רשי? מה אומר הקדוש ברוך הוא? כשתגיע לארץ, אז גם הפרקטיקל לייף, ההנאה, הפלז'ר, הבנפיט, גם הנאתך וטובתך, זה יהיה חלק מעבודת השם. אתה לא תצטרך לעשות את כל הג'אפלינג הזה. תראה, מנסה להבין למה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בארץ ישראל זה לך, זה שלך. זה לא שיש לך תרבות של הגויים ואתה כל הזמן בקונפליקט בין, בין להיות חלק מהתרבות ובין לשמור על האידנטיטי, על הזהות שלך. זה שלך. זה הצ'אנל, זה האתגר הגדול. לך לך. שם תוכל, זה המקום היחיד שכל דבר שאתה עושה, כל פעולה יכולה להיות גם גשמית, גם רוחנית. עוד רגע ננסה להבין למה. אגב, מאוד הסביר לנו, גמרא שוודאי כולנו מכירים, במקור 14, אומרת הגמרא, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. אז זאת אומרת, מה? אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ? אי אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתפלל? בטח שאפשר. עובדה, זה קורה. אפשר להתפלל לא פחות טוב. שימו לב, הדגש פה זה לא, הדגש פה זה על המילה של לך. הולכים לך לך. בטח שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ. אבל כל הדבר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. כלומר, זה לא שלך. אתה צריך לברוח בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא, לברוח, כי זה קשה, כי יש הרבה מאוד קונפליקטים בין התרבות לבין אתה עצמך, לבין התורה. אתה נמצא בדאבל לייף, אתה צריך להתאמץ. בארץ ישראל יש את הפוטנציאל להגיע למצב שכל דבר שאתה עושה יכול להיות גם קדוש. כל אכילה, לכן חולמים על לאכול את הפירות של הארץ. בואו ננסה אבל להבין עוד צעד אחד קדימה למה זה כך. יש מחלוקת, מחלוקת ידועה, הופיע במקור 16, מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי של איך אדם צריך להתנהג, האם אדם צריך לעבוד או לא צריך, או צריך רק ללמוד תורה. בואו נראה בקצרה את המחלוקת במקור 16. תנו רבנן ואספת דגניך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, זאת אומרת יש כאן קונטרדיקשן, יש מצד אחד ואספת דגניך, זאת אומרת אתה צריך ללכת לעבוד, אתה צריך ללכת לשדה. מצד שני כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כלומר אתה צריך ללמוד תורה 24/7. אז איך מגשרים? הנגבה מנהג דרך ארץ דברי רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל, מאוד פשוט, תורה ועבודה. כלומר כשאתה הולך לעבוד אתה תלך לעבוד, אבל מה תעשה עם התורה? תיקח אותה איתך לעבוד. אומר רבי ישמעאל, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת צירה. אם אדם ילך לעבוד את השדה ולחרוש ולזרוע ולקצור, מה יקרה בסוף? מי ילמד תורה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, לכן כשאנחנו עושים רצונו של מקום אחרים, הגויים יעשו לנו את העבודה, ואם אנחנו לא עושים רצונו של מקום, אז אומרת התורה ואספת דגניך, כלומר שואספת דגניך זה כללה. אגב, מה לא מסתדר? איפה זה מופיע בוויה עם שמוע?
זה
הברכה. זה הברכה, נכון? שאלה של התוספות. לא, ניכנס לזה כרגע. בוא נראה את הקונקלוז'ן של הגמרא, את המסקנה. אמר רבי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, הרבה ניסו את הדרך של תורה ועבודה והצליחו. כרבי שמעון בר יוחאי, והן לא עלתה בידן, לא הצליחו בדרך של רבי שמעון בר יוחאי, של רק תורה. עכשיו בואו ננסה להבין מה עומד מאחורי המחלוקת. ופה חתם סופר נפלא. בואו נזכור שהחתם סופר הוא אחד מהמייסדים של התפיסה שאנחנו קוראים לה היום התפיסה של ה-very right wing, של התפיסה החרדית. הוא אחד מהבונים של השיטה הזאת. תראו מה הוא כותב במקור 17. אומר החתם סופר, נראה לעניות דעתי דרבי ישמעאל נמי, לא אמר המקרא ואספת דגניך, אלא בארץ ישראל ורוב ישראל שרויים על אדמתם, שעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל הוא להוציא פירותיה הקדושים, ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך. הוא חילו תאמר לו, אני אך תפילין מפני שאני עוסק בתורה. אך אינמי לא יאמר לו, אסוף דגנים מפני עסק התורה. שימו לב מה אומר. מה קורה אם עכשיו אדם בא ואומר, היום אני עסוק, אני רוצה ללמוד תורה כל היום, ובגלל זה היום אני לא מתפלל, אני לא מניח תפילין. מה נגיד לו? שטות. זה מצווה, וזה מצווה, תעשה גם את זה וגם את זה. אומר החתם סופר, אם בארץ ישראל בא מישהו ואומר אני לא רוצה ללכת לעבוד, למי הוא דומה? למי שאומר אני לא רוצה להניח תפילין. למה? כי בארץ ישראל העבודה היא מצווה משום יישוב הארץ. הוא מביא דוגמה גם שלא הבאתי בציטוט, שבועז שהיה ראש הסנהדרין עובד בשדה זורי גורן הסעורים. ואפשר, אומר חתם סופר, אפילו שאר אומנויות שיש בהם משום יישוב העולם, הכל בכלל מצווה, לא רק לעבוד את האדמה. כל מקצוע, כל פרופשן, כל דבר שבונה את העולם, הכל זה חלק ממצווה. כלומר, כשאני הולך בארץ לעבוד, בארץ ישראל זה מצווה. זה לא רק חול, זה לא רק משהו פיזיקלי. אבל בעוונותינו הרבים, כשאנו מפוזרים בין אומות העולם, כל המרבה לעולם יישוב מוסיף חורבן. אז אנו סומרים על דברי רבי נאוראי, שמניח אני כל אמנויות שבעולם ואני לומד על התורה, היינו בחוץ לארץ. מבין מה אומר? ה-justification, ההצדקה ללמוד רק תורה, איפה זה קיים? רק בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. כלומר, אם בחוץ לארץ מישהו מחליט שהוא רק לומד תורה, אפשר, יש לו על מי לסמוך. אבל זה בטח לא הגישה בארץ. בטח לא התפיסה. עכשיו שוב, בואו נסה להבין מה אומר. מה אומר פה חתם סופר? זה לך. מה העניין של ארץ ישראל זה לך? כלומר, אתם זוכרים מה היה בגן עדן? שאלנו, למה הקדוש ברוך הוא ציווה את האדם לאכול? הרי בכל מקרה אוכלים. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז מה הופכת להיות האכילה? גם פעולה רוחנית. זה הכל הסימבוליקה של מהי ארץ ישראל, של לך לך. שכל דבר שהוא נורמלי, חיים נורמליים, זה יכול להיות קדוש. חיבור. זה החלום. גם חז"ל גם אומרים את זה, שמיום שחרב הבית, אין לו לקדוש ברוך הוא על הדלת אמות של הלכה. מיום החורבן, מה קרה לתורה? התנתקה מהעולם, ולאיפה היא נכנסה? לבית המדרש, לדלת אמות של הלכה. והתורה של האידיאלית, האורגינלית, היא תורה של חיבור, שהתורה לא שייכת לדלת אמות של הלכה, אלא לחיים. זה בדיוק הסיפור של אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא יוצא מדור של גלובליזציה. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אבל מה הייתה הבעיה עם הגלובליזציה? מה הייתה הבעיה בתהליך? של עיבוד של ה-identity, עיבוד של הזהות. שפה אחת ודברים אחדים. הכריחו את כולם לדבר, לחשוב אותו דבר. זוכרים מה אומרים המדרשים? מה קרה כשנפלה לבנה, פריק, מהמגדל? מה היו כולם? בוכים. כשנפל בן אדם, הבא לקרה. למה? כי לא הייתה משמעות לזהות, לאידנטיטי. כולם אותו דבר. אגב, מה היה העונש שלהם? הקדוש ברוך הוא לא הרג אפילו בן אדם אחד, מה העונש שלהם? לשנות את הלשונות. כי שפה זה culture, זה תרבות. עכשיו יצרים תרבויות שונות, הקדוש ברוך הוא מכריח אותם ליצור תרבות שונה, ליצור culture שונה לכל אומה ואומה. למה אברהם ניצל מדור הפלגה? כי מה מייחד אותו? מה זה אברהם? אברהם זה אב המון גויים, כלומר גלובלי, אוניברסלי. אבל זה לא רק אברהם, זה אברהם העברי. למה הוא נקרא עברי? למה אברהם נקרא אברהם העברי? כי כל העולם בעבר אחד ואברהם בעבר השני. זה בדיוק האתגר של איך להיות חלק מהכפר הגלובלי, אבל איך למצוא את הזהות שלי. היהדות היא לא יהדות של התנתקות. היא לא יהדות של לחיות באידיאל, לא יהדות של לחיות בישיבה. יהדות של להיות מחוברים. אברהם הוא אב המון גויים. אנחנו צריכים להיות מחוברים לכולם. לעתיד לבוא, כי ביתי, בית תפילה ייקרא לכל העמים. בית המקדש יהיה מקום גלובלי לכל העולם. אבל איך מגיעים לשם? אם מוצאים את הזהות שלנו. ואיפה הזהות שלנו? איפה זה לך? איפה אתה מוצא את הלך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. דווקא ארץ ישראל, בית המקדש, זה המקום לשלום העולמי, זה המקום לגלובליזציה בעולם. יש רב קוק נפלא. כמה זמן יש לנו? הזמן שלנו אותה מידה? מה? 5 דקות. ניקח 5 דקות. בסוכות הקרבנו, שבית המקדש היה קיים, הקרבנו את פרים, פרי החג. כמה הקרבנו? 70. למה? כנגד אומות העולם. נכון, כל הכבוד, סוף סוף, סוכות, היהודים, לא חושבים רק על היהודים, עושים ג'סטה, חושבים על כל העולם. נכון? אבל מה מי שברך שלנו לעולם עם הקרבת הפרים? באיזה סדר מקריבים אותם? יורד. 13, 12. מה מי שברך? שאומות העולם גם הם מתמעטים והולכים. אני אף פעם לא הבנתי את זה. עד שאתה כבר עושה משהו לאומות העולם, אז זה מה שאתה מאחל להם, זה ה-best wishes שלך, שילכו והתמעטו. אנחנו רוצים לתקן עולם. זה לא חוכמה לתקן עולם על ידי לחסל את העולם. מי עושה את זה? יש אל-קאידה, יש אנשים שככה מאמינים בתיקון עולם, על ידי זה שלא יישארו אנשים שהם לא כמונו. זה לא היהדות. אבל הרב קוק מסביר את זה בצורה נפלאה. מה זה אומות העולם מתמעטים והולכים? זה לא במספר שלהם, זה לא שיש פחות, אלא זה בא בבורדס, בגבולות. יש פחות ופחות גבולות בין עמים. לאט לאט העולם מתחבר, ככל שנתקרב, אומר הרב קוק, לגאולה, ככל שעם ישראל ימצא את הזהות שלו, מה יקרה לאומות העולם? יתחברו. כשרואים לדוגמה באירופה, כל האיחוד האירופי, זה חלק מתהליכי גאולה. כשיש פחות ופחות מדינות, ופחות ופחות מטבעות, זה חלק מתהליך גאולה. כשנחזור לתפקד ביחד. אבל מה מפתח לזה? הזהות, ה-identity. וזה בדיוק הלך לך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה רוצה להיות אב המון גויים, אתה רוצה להיות גלובלי, אתה רוצה לתקן את העולם, אתה צריך בשביל זה את המקום. אני חושב שאולי זה האתגר הגדול ביותר שיש לנו היום בארץ. יש לנו היום בארץ מצד אחד דור שלם שהוא מנותק לחלוטין מכל זהות כגויי הארץ, שבגלל כל התהליכים של הכפר הגלובלי, של הגלובל וילג' והעולם שנפתח והמדיה והאינטרנט והכל, אין שום זהות, יש משבר זהות, identity crisis. וזה צד אחד. ויש צד שני מהכיוון השני, שניסיון ללכת לקדושה שהיא ההפך מתורת ארץ ישראל. לקדושה שהיא מתנתקת מהמציאות, מתנתקת מהנורמליות. קהילות וזרמים וישיבות שמתנתקים מהמציאות, מתנתקים מהנורמליות. ואולי התרופה על הכל זה לך לך. לחיות את החיים הנורמליים, הבריאים, ולראות שבאותו זמן הכל יכול להיות קדוש. זה מה שחסר לנו היום, המושג הזה של לך לך. של מהי התורה של ארץ ישראל? של כן, גלובליזציה זה חשוב. אבל דווקא בגלובליזציה, המצווה הזאת של לך לך היא המצווה הכי חשובה. לא במובן הפשוט של אמרתי, אני לא הולך לדבר על עלייה. זה לא סתם במובן של לגור שם, זה במובן של לתפוס. מה זה תורת ארץ ישראל? תורה שהיא נורמלית, שהיא down to earth, שהיא מחוברת למציאות, ובו זמנית, כל כך קדושה. אני רוצה לסיים בדברים של הרב קוק, באורות התחייה. אני חושב שהדברים האלה, פשוט הסיכום של כל מה שראינו בשיעור. של מה זה הנאתך וטובתך? מקור 21, יש גם את התרגום באנגלית, מילים של הרב קוק קצת קשות. אומר הרב קוק, היהדות של העבר ממצרים ועד הנה, מלחמה ארוכה נגד הטבע בצידו הכאור. נשך 2,000 שנה, זוכרים מה אמרנו קודם, מיום שחרב הבית, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של ההלכה. במשך 2,000 שנה ברחנו מהעולם, בנינו לנו את השטייטל ואת הבית מדרש, וחיים שהם איזולטד מכל הסביבה בשביל לשמור את היהדות. לחנו בטבע כדי לנצחו. נלחמנו בטבע לנצח אותו. אבל עכשיו אומר רב קוק, אנחנו בשלב אחר, אני בשורה השלישית. הוא נכנע בפנינו. הטבע surrendered. הוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים. שון של בוסם, של בסמים. ובעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה. אומר רב קוק, חלק ממה שהעולם מבקש היום, שהטבע, שהנורמליות, שהחילוניות, שהסקולריטי יהיה דבר קדוש. איננו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע והוא מתקרב אלינו. אנחנו מתקרבים אל הטבע והוא מתקרב אלינו. הרוח הצעיר, התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו. כל היאנג ספיריט שיש, אנשים שמחפשים חיים נורמליים. של חירות, של פרידם, של כבוד, של ספרות, של ליטריצ'ר, של כוח, סטרנגת, רכוש. רגשות נזרמים על ידי שטף של טבע. נראה הרבה טבע, הרבה חול, אבל בפנים יש הרבה אש קודש. גדולה היא תביעתנו הגופנית, אומר רב קוק. דווקא שחוזרים לארץ צריך את צריך, הוא נותן פה את שני הצדדים. צריך לחיות חיים גופניים וצריך למצוא את האש קודש שבהם. גוף בריאנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות. שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שהגוף שלנו קדוש. שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש רוח קודש. גם הבשר יכול להיות קדוש. שוב, זה הפרשה שלנו, עם הקדוש ברוך הוא שומר לאברהם על ברית המילה. עזבנו את החיים המעשיים, עזבנו את ה-practical lives. כל תשובתנו, התשובה, תהליך יצליח רק אם היא תהיה עם כל הוד רוחניותה. זה צריך להיות תשובה רוחנית, אבל גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חתומים ואיתנים. Firm mighty bodies. זה מדבר רב קוק. רוח לוהד זורח, flaming spirit over powerful muscles. רוח לוהד זורח על גבי שרירים חזקים. זה מה שאנחנו צריכים היום. מסתובבים היום בארץ, וזה מה שאנחנו עושים היום בצוהר, מתעסקים עם הציבור החילוני, ויש כל כך כל כך קדושה בפנים, ומחפשים את זה דווקא אולי בגלל ה-identity crisis, בגלל משבר הזהות. וזו השאלה, האם אנחנו מסוגלים לתת את המענה הזה של מה זה לך, מה זה תורה של גן עדן, תורה של לאכול פירות, מה זה התורה של להנאתך וטובתך, תורה נורמלית? כשהם מוצאים את זה, הם מתחברים לזה. אנחנו רואים את זה בכל מקום שאנחנו נמצאים ועובדים. וזה האתגר הגדול היום. זה המושג שלך לך דווקא היום, בעידן של גלובליזציה והסימיליישן והעיבוד הזאת, הדבר החשוב ביותר, זה הלך לך. תמצא את הלכה, תמצא את עצמך, את הנאתך וטובתך, תוך המקום הזה. וזה אולי הסוד של, גם של ארץ ישראל, בכלל של כל התהליך של בריאת העולם, של איך מביאים לתיקון עולם. יהי רצון בעזרת השם, נזכה את המסר הזה לבוא וללמוד ולהבין, ומתוך זה גם לעשות לו את האימפלמנטציה הנכונה, מתוך זה להגיע לגאולה שלמה במהרה בימינו. עם שאלות זה הזמן. תודה רבה.
We hope you found this recording a most enjoyable learning experience. We welcome your feedback. Please contact us at info@torahinmotion.org or at www.torahinmotion.org. Have a great day. Thank you.